רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום, באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. ערב טוב לך ידידי ושותפי למשדר שוקי אברהם.
ערב טוב, ערב טוב.
היית חסר לי, אתה יודע.
כן, כן, תשמע, היה לנו תקופה שנעדרנו. כן. עכשיו החודש הקרוב אני לא נעדר עד סוף החודש.
יופי.
אז אני פה.
טוב. כן. ערב טוב לטכנאי השידור שלנו,
אבנר רוהקר.
כן. הערב אנחנו מציינים 600 ימים לשבי בעזה וליבנו עם המשפחות ועם החטופים. כמה פעמים אמרנו בתקופה האחרונה שהפעם זה קורה, שזה דרמטי, שאולי חותמים סוף סוף על הסכם הפסקת אש לשחרור החטופים. כמה פעמים. אתמול שוב הונחה הצעה אמריקנית של המתווך ויטקוף שאומרת כך: 9 חטופים חיים ו-18 גופות שישוחררו בשתי פעימות ובתוך שבוע. ובתמורה, 60 יום הפסקת אש, הסיוע יחזור דרך האום ולא דרך החברה האמריקנית, וצהל ייסוג מהשטחים שנכבשו מאז מבצע עוז וחרב. בשעה זו מכנס ראש הממשלה דיון בנושא, וברקע קולות של התנגדות מצד כמה שרים וחברי כנסת מהימין. ואני רוצה לשאול אותך, שוקי, האם אתה מתרשם שהפעם אולי זאת פריצת דרך?
לדעתי לא.
לא.
לדעתי לא. אני חושב שהחמאס הבין היום שהוא נמצא במקום אחר לגמרי. אוקיי? צהל עושה הרבה דברים שהוא לא עשה לפני, נכנס למקומות שהוא לא נכנס אליהם, וכבר אין התחשבות מי נמצא באותו מבנה ליד אותו מבוקש, שזה שינוי של גישה לדעתי מאוד מאוד טובה. העניין הוא אחר, אני חושב שהאום באופן עקרוני לא נתן לנו שום דבר מתחילת המלחמה, מהשביעי באוקטובר עד היום, מה קיבלנו מהאום? שום דבר.
אבל אני רוצה לשאול
אותך יותר, למה להחזיר את האום?
אבל אני רוצה לשאול אותך יותר בעניין הזה של המתווה של ויטקוף. ארצות הברית מפעילה לחצים. השאלה אם אנחנו יכולים להגיד לה לא.
מה יקרה אם הם יסרבו הצד השני?
בוא נראה. החמאס עדיין לא אמר את ה...
הוא לא אמר כלום.
אבל ראש הממשלה כינס הערב.
הוא ירצה התחייבות שצהל מפסיק את הלחימה, שישראל מפסיקה את הלחימה. ועל זה זה ייפול, כי זה נפל כל פעם על הדבר הזה. אז אני שואל עוד הפעם, למה רק 9? בוא נוציא את כולם, כל החיים. אתם רוצים להפסיק את הלחימה, בוא נוציא את כולם. אני אמרתי כל הזמן מהיום הראשון, הרי אתה יודע, אין, לא חסר לנו על מה להיכנס לעזה. כן. בוא נוציא את כולם, בוא אין בעיה, בוא נצא מעזה לגמרי, נפנה את הכל, אנחנו לוקחים בפעימה אחת את החיים ואת המתים בפעימה אחת. תעשה אפצ'יק שלא אני אמרתי לך לעשות אפצ'י, נתת לי סיבה להיכנס למלחמה מחודשת.
לאן זה הולך לדעתך?
זה לא הולך למקום טוב, אוקיי? בין אם אני מצדד בזה שצריך לצאת מעזה ולהביא את החטופים או להמשיך את הלחימה, עם הרבה הרבה, יש הרבה שמועות שהיו בתקופה האחרונה שצהל עשה כמה מבצעים כדי לאתר כמה אנשים, כמה חטופים שלנו. החמאס לא מוכן לוותר על השליטה שלו בעזה.
אבל תראה טראמפ, החבר הגדול שלנו.
בסדר, אז מה?
פתאום יש הסכם באופק עם איראן. ופתאום הוא מדבר ישירות עם החמאס, מה שלא היה בתקופת ביידן. אז מה קורה פה?
האמת ש...
זה החבר שלנו?
ההסכם באופק עם איראן בא, איך אני אגיד את זה בעדינות, הוא לא בא מטראמפ.
אז ממי?
הוא בא מערוץ 12, הוא בא מערוץ 13.
אוי, נו באמת.
הוא בא משם שישבו כל ה...
אל תתחיל,
למה לא? אתה שמעת את טראמפ אומר, אנחנו נמצאים במצב טוב, אנחנו לקראת הסכם?
כן.
לא שמעתי.
כן, אני שמעתי.
ואם הוא אמר, אני גם שמעתי שהוא אמר, איראן לא תהיה גרעינית.
טוב.
אז איפה ההסכם? אז רגע, בוא רגע שנבין, האיראנים הרי לא מוכנים לוותר על ההסכם. הם לא מוכנים לוותר על הגרעין. עכשיו, הוא מצד אחד אומר, אנחנו קרובים להסכם, לפי הטענה של החדשות, מצד שני, הוא לא מוכן שתהיה גרעינית. איך זה מתחבר?
אני מסכים איתך, אבל מצד שני, אני מתמקד ומתרכז בגישה האמריקנית.
תראה, אני חושב שראש הממשלה, נכון.
שהיא הפתיעה הרבה מאוד אנשים כאן.
ראש הממשלה אמר, גם לאמריקאים, גם אנחנו הרי תמיד עושים סערה, סופה בקוסטה, אנחנו מפילים סערה ועושים הוריקן, אוקיי, וזה הגרוע שאנחנו יודעים לעשות, ויש לנו הרבה פרשנים מהשורה הראשונה שבאמת לוקחים את הדברים ויודעים איך לעשות את זה מאוד קשה ומאוד דרמטי ומאוד קיצוני, והנה כבר מחר יש את ההסכם ובאיראן כבר מחלקים סוכריות ובקלאות כי יש הסכם וישראל עומדת להיות מושמדת. הכל, בואו, צריך רגע להיכנס לפרופורציות. ראש הממשלה אמר לאמריקאים, אני אתקוף באיראן גם אם אתם לא תיתנו לי אישור.
אוקיי.
שזה לא היה, אני יכול, אתה יכול להסכים עם הדעות שלו, אתה יכול להסכים עם הדרך שלו, אתה יכול להסכים, לא, להסכים או לא להסכים בהרבה, אבל לעמוד מול האמריקאים ולהגיד להם, חבר'ה, אני הריבון פה, ואני אתקוף אם אני רוצה לתקוף, למרות שאתם אומרים לי לא, אנחנו צריכים לשם שינוי, נכון זה רדיו, צריכים לגדל ביצים.
אוקיי. אז אנחנו נעשה את זה בהמשך, אבל אנחנו נקדיש את התוכנית כולה לממדי האנטישמיות בעולם ששוברים שיאים כמעט על בסיס יומי. פה פלסטינים כמעט עושים לינץ' במתפללים בבית כנסת בברן שבשוויץ, הרצח המתואב של זוג הדיפלומטים במוזיאון השואה בוושינגטון. העולם מאשים את ישראל בהינדוס קולות לטובת יובל רפאל.
להזכיר שהעולם בחר ביובל רפאל.
כן.
הקהל.
אבל שחקן כדורגל גארי ליניקר באמירה אנטישמית מכוערת בשידור של ה-BBC. זוג ישראלים שמסולק ממסעדה בנפולי, איטליה. סטודנטים פרו-פלסטינים בהרווארד הפכו את הקמפוס למוקד שנאה של ישראל, ושלא לדבר על ההפגנות על בסיס יומי בבריטניה, צרפת, בלגיה, ארצות הברית, קנדה. והכן לא. ומה אנחנו עושים בעניין? אנחנו היהודים אוהבים לריב בתוכנו, לעקור עין לשכן, לצאת בהאשמות והכפשות על רצח ילדים כתחביב, לתת לעולם המערבי נשק נגדנו. ומה הפלא? שמאה מדינות בעולם מקדמות יוזמה להכרה במדינה פלסטינית. והערב אנחנו מבקשים לשוחח עם שניים כדי לדון בנושא המטריד והמסוכן הזה, עם סגן יושב ראש הכנסת יבגני סובה מישראל ביתנו, ועם יעקב חגואל יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית. ערב טוב לשניכם.
שלום, ערב טוב.
טוב.
ראשית אליך יבגני סובה, אני יודע שאתה אוטוטו עומד להיכנס לאיזשהו אירוע, ואנחנו מודים לך שמצאת זמן גם להתראיין אצלנו ברדיו סול, וגם לך יעקב
למה? חגואל. למה? הוא היה אצלנו לפחות פעמיים.
נכון, אבל
בתוכנית.
הוא נמצא ממש יחד עם משפחתו באיזשהו אירוע, ואנחנו נתחיל איתך, יבגני סובה. מה קורה ליהודים בעולם מנקודת מבטך? האם יש סיבה אמיתית לדאגה לביטחונם?
תראה, אתה הזכרת את ארי לינקר, השחקן האגדי, שאני זוכר אותו במונדיאל 1990, כשהייתי בן 10. כן. אז לינקר אמר פעם משפט שמצטטים אותו, איך הוא אמר, כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף גרמנים מנצחים. זה היה המשפט שהוא אמר, כן. אחרי ההפסד בחצי גמר. אז אותו דבר גם אנטישמיות. כמה שלא תילחם, בסוף ידברו על אנטישמים בעולם, כי מה לעשות, אנטישמיות כנראה תלווה אותנו גם כל אדם היהודי קיים. אבל זה לא אומר שאני לא צריך להילחם באנטישמיות. אני תמיד אומר, וגם אני כאחד מראשי שדולת העם היהודי בכנסת, ותכף חגואל התייחס לזה גם, כי הוא מכיר את הפעילות שלנו בכנסת, אני אומר שאנחנו, כמדינת ישראל, אחראים לא רק על, על אזרחים של המדינה, בתוך מדינת ישראל גם אחראים על יהודי העולם כולו. אני מדבר על התפוצות. וההבנה הזאת צריכה גם לחלחל לקבלת, למי שמקבל החלטות במדינת ישראל. מה הכוונה? הכוונה שאנחנו צריכים את התפוצות, אנחנו צריכים את הסיוע שלהם במאבק נגד אנטישמיות, אנחנו צריכים למקד את המאבק שלנו. יש לנו כמה משרדים שעוסקים בזה, אני הייתי, אם זה היה תלוי בי, הייתי מאחד את זה במשרד אחד, יש משרד החוץ, יש משרד התפוצות, יש גם הסוכנות היהודית, יש גם ההסתדרות הציונית, יש הרבה ארגונים שעוסקים בזה, והתפקיד שלנו זה כמובן לדעת שזה בא בגלים, לא סוד, כשיש מלחמה, כשיש סכסוך בעצימות גבוהה, אז אנחנו מיד רואים את זה בדוחות, אנחנו רואים את זה במספר האירועים שהולכים וגדלים. דרך אגב, לא צריך להתרשם מאחוזים, אני כבר אומר לכם, כשאתם שומעים שמספר האירועים האנטישמיים גדלו באלף אחוזים, לא צריך להתרשם, צריך תמיד להסתכל על המספר הנומינלי, כי אם היו חמישה אירועים וזה קפץ לעשר, אז העלייה זה ב-200 אחוז. אבל אם היה למשל 300 וזה קפץ ל-400, אז צריך להסתכל בהתאם למה שהיה, בהתאם למספר ולאו דווקא בהתאם לאחוזים. דבר נוסף, ופה אני רוצה להגיד כמה דברים חשובים. ושוב, אני אצטט עוד בן אדם חשוב, שהנשיא הקונגרס העולמי, רון לאודר, לפני שנה וחצי נדמה לי, שרק כשהתחילה מלחמה אחרי 7 באוקטובר, הוא אמר משפט בעיניי חשוב וגם מדהיג. הוא אמר שמדינת ישראל משקיעה במאמצי ההסברה פחות ממה שהוא משקיע בחליפות שלו. הוא צודק, אני לא אומר שהחליפות שלו עולות 70 מיליון דולר,
זה בדיוק הייתה השאלה שרציתי לשאול, אם אנחנו חוטאים בנושא ההסברתי באופן,
אנחנו ניגע בזה,
כישלון מוחלט.
תמשיך בבקשה.
כל הסכום, כל הכסף שמדינת ישראל עם התקציב של 620 מיליארד שקלים, עם היכולת כלכלית מדהימה, למרות שיש לנו גם ביקורת היום כלפי הממשלה, אבל אנחנו לא מדברים על פוליטיקה פנימית. אני מתייחס, אני מדבר עכשיו על, תמיד שאני מתראיין בתקשורת בינלאומית, הפוליטיקה לא קיימת אצלי, אני תמיד מייצג מדינת ישראל. כשאני יוצא לשליחות מטעם הכנסת, אני מייצג את המדינה. אני לא מדבר על הוויכוח הפנימי שלנו. אז מתוך התקציב של 620 מיליארד שקלים, כל הכסף שהולך להסברה זה בערך 280 מיליון שקל. רק תבינו את הגודל נשק שלנו בנושא הסברתי. אני חושב שצריך להגיע לממדים של כמה מיליארדים לפחות. אני יודע בוודאות שיש לא מעט שגרירים שלנו בעולם שכל הזמן אומרים איך אני יכול לקיים אירוע ולהסביר לאנשים כשאין לי תקציב לאירוע. אני אתן לכם דוגמה, השבוע בכנסת היה דיון מאוד חשוב בנושא של החרם האקדמיה למדינת ישראל, ועדת, חלק מוועדת החינוך, ועדת הטכנולוגיה, מדע וטכנולוגיה, שם אנחנו שומעים שראשי אוניברסיטאות בארץ רוצים לארח אנשים מחול, על מנת שפשוט שהם יראו שאנחנו לא מדינת אפרטהייד, שאנחנו לא עושים פה סלקציה בין אנשים על ספסל הלימודים, ולזה אין כסף. תבינו, אין כסף אפילו להריח אנשים, ואין כסף לשלוח משלחות לחול. אז לכן, בסוף הכל מתנקז בתקציב. אתה רוצה להילחם, זה נכון, זה חשוב, צהל, טנקים, מטוסים, טילים, זה סוגיה נפרדת, בוודאי, אבל זה גם נשק, ההסברה זה גם נשק. ובוודאי, תמיד כשאנחנו מדברים על, על היחס כלפי מדינת ישראל, אז אנטישמיות הקלאסית שהייתה במאה ה-17-18 כלפי יהודים, גם במאה ה-19, כל הפוגרומים, קישינב, בגדד וכל מה שהיה בשואה, התחלף לאנטי-ישראליות. היום שונים את ישראל, לא שונים יהודים, שונים את ישראל.
חבר הכנסת סובה, בוא ניתן ליעקב חגואל, שגם נמצא על הקו. יעקב, אתה היית בסיור בכמה קהילות יהודיות. אתה יכול לתת לנו תמונת מצב?
כן, בהחלט. אנחנו צריכים להבין. אנחנו נמצאים ב-600 יום בתוך מלחמה שלא פרצה רק נגד מדינת ישראל. פרצה נגד העם היהודי כולו. באותה שבת, ב-7 באוקטובר, החל קמפיין מתוזמן, ממומן בעשרות מיליוני דולרים של אותו ציר רשע שבו הציט גם את האש בתאים האנטישמיים בעולם, אבל גם יצר נרטיב של שנאת יהודים ושנאת ישראל. ראינו את זה בעיקר לפני כשנה בקמפוסים בארצות הברית, ראינו את ערי האוהלים שהיו שם, ושנאה שלא ראינו כזאת בשנים האחרונות, בעיקר בקהלים שלא מכירים יהודים, שלא אין להם אינטראקציה עם יהודים, ויצרו שנאת יהודים. ולא קל להיות היום יהודי מחוץ לישראל. אנשים עוקרים את המזוזות מפתח הבתים שלהם, היהודים עצמם, כי הם חוששים, לא הולכים עם סממנים יהודים. יש חשש גדול, ואנחנו צריכים לחזק את אחינו בתפוצות, לחזק את הקהילות היהודיות. אנחנו בהסתדרות הציונית העולמית ושאר המוסדות הלאומיים עוסקים בזה יום יום שעה שעה, גם בחיזוק הזהות, שזה דבר שחשוב לחגב לכל עם ישראל, לא רק לאחינו בתפוצות, גם פה בישראל, וגם בנושא האחדות, שגם זה, אני צריך להסתכל על זה כעם אחד, גם בארץ וגם בתפוצות, לחזק את היהודים ברמה הזאת של להרים את הראש בגאווה יהודית. צריך לזכור, הבעיה של האנטישמיות היא לא בעיה של יהודים, כן. כן, היא בעיה של העולם, היא אחריות על ביטחונם של היהודים, היא אחריות של הממשל בכל מדינה ומדינה, כמו כל אזרח אחר, והם צריכים לפעול גם בתוכניות החינוך בבתי הספר, אתם יודעים, ברוב בתי הספר בארצות הברית, הידידה הטובה ביותר שלנו, לא מלמדים על שואת היהודים, כן? אנחנו מדברים על תוכניות חינוך של לאהוב את האחר ואת הזר, כן. אנחנו מדברים על כך שצריך לחוקק חוקים, לאכוף את החוקים האלה, ואם אין ברירה, ושם אנחנו כיום, זה להבטח את המוסדות היהודיים, וזה היום, היום שאתה מחפש בית כנסת, תחפש שוטר או ניידת משטרה, ליד זה יש בית כנסת, זה היום המצב של אחינו בתפוצות.
זה עצוב, אני חייב לומר לך.
אני רוצה להתערב שנייה ולשאול גם את יעקב וגם את יבגני, יכול להיות שחלק מההחרפה של האנטישמיות שקורית בעולם והשנאה כלפי העם היהודי לא בעצם, לא כל כך אפילו קשורה נגיד למלחמה בעזה, אלא יותר רואה את המאבקים הפנימיים שלנו פה בתוך מדינת ישראל, בהפגנות בקפלן לעומת תומכי הליכוד, ואת כל הקרע שיש בעם, וזה הדלק שמביא אותם. הנה, אם הם עושים את זה, אז גם לנו מותר, כי כנראה הם, איך אומרים, הם אשימים.
טוב, תראה, תרשה לי להתחיל. אני רוצה להגיד, להתייחס. אין קשר לוויכוח הפנימי, למרות שיכול להיות שיעקב חושב אחרת. אני אומר לכם, התחושה שלי, שכאשר יש מלחמה, המלחמה, כל מלחמה, זה לא משנה אם זה צוק איתן, עמוד ענן, חרבות ברזל, כל מלחמה מלווה בתמונות קשות במדיה הבינלאומית. עכשיו, יש תמיד את הקצוות. יש את האנשים שמבחינתם הם אנטישמים, לא משנה כמה יהודים יעשו, אפילו אם יהודי יציל אותו בבית חולים באנטישמי, הוא תמשיך להיות אנטישמי. אבל אנחנו מדברים על המיינסטרים, אנחנו מדברים על הרוב הגדול של אנשים, שבדרך כלל מושפעים גם מהמדיה, מושפעים מהתקשורת, מושפעים מהשיח, שיח ברשתות. כשמלחמה מקבלת עצימות גבוהה, תמיד יש... מה שנה אם זה תמונות משיבה באוקטובר, שזה כמובן פגיעה בנו, ואגב, תפוצות, אני חייב להגיד שביום הראשון, בשעות הראשונות של השיבה באוקטובר, למרות הוויכוח הקשה שהיה לנו לפני, ולמרות שבתפוצות מאוד אנשים נעלבו על זה שפה יש ממשלה שמנהלת מדיניות, ובנושא של הגיורים, ובנושא של הכותל, ובנושא של מי הוא יהודי, מי לא יהודי, לא בדיוק, בוא נגיד את האמת, לא בדיוק הקשיבו לתפוצות, בשעות הראשונות של מלחמה, לא היה אחד יהודי אחד בתפוצות שאמר, בגלל שהם עשו לאבא לפני שנה, אני עכשיו לא אעזור. יהודי התפוצות גייסו למעלה ממיליארד.
אבל רגע, בוא נשמע את הגרסה של...
רק רוצה לשים פה עוד נקודה חשובה. אבל כאשר אתה מתחיל לעשות פעולה, ובצדק, אין מלחמה צודקת מזו, ומגיעות תמונות קשות מעזה, ותמונות של... אתה לא תוכל למנוע את זה. ואז נוצר מצב שאותו מיינסטרים, הרבה אנשים שהיו ניטרלים, הם מתחילים כבר להסתכל בצורה אחרת, ולצערי בצורה שלילית כלפי מדינת ישראל. וזה הסיפור.
אז איך לא הצלחנו...
אבל רגע, שנייה, חצ'וקי, לא, אבל אני רוצה לשמוע את הגרסה של יעקב לביקוח הפנימי בארץ.
אני רק רוצה להבין משהו. איך לא הצלחנו בשביעי לאוקטובר, אחרי שראינו את הזוועות, איך לא הצלחנו לרתום את הנושא הזה לטובתנו בעולם ולקבל את גלי האהדה.
קודם כל הצלחנו, אבל קיבלנו אשראי גדול. אני אגיד לך אחרת, אנחנו בזבזנו את האשראי, כי קיבלנו את האשראי. אני אומר לך, אם אנשים אפילו בקונגרס האמריקאי, שהיו נגדנו, והיו בעד הפלסטינים, אפילו הם גינו את הרצח והטבח שעשו לנו. אם המדינות המפרץ אפילו מגנות את, גינו את הרצח בשעות הראשונות של המלחמה, בוודאי שקיבלנו אשראי.
גינו אבל המשיכו הלאה.
לא, לא,
לא, לא, לא.
לא, זה לא בדיוק.
גינו והמשיכו הלאה.
הם יצאו נגד. לא, לא, תקשיב.
אבל שנייה אחת.
בואי, גני, שים נקודה.
שים, רגע, בוא נשים נקודה. יעקב, האם הוויכוח הפנימי בישראל קורע את היהדות? את התפוצות?
אנחנו צריכים להבין, מה שקרה פה עד השישה באוקטובר, יצר את השבעה באוקטובר ויצר את מה שקורה היום בעולם. ברגע שאנחנו מראים חולשה, האויב הוא נגדנו. עוד כתב את זה מנהיגנו הדגול לפני 102 שנים, זאב ז'בוטינסקי על קיר הברזל, כן? וזה קיר הברזל. ברגע שיש חולשה, ברגע שאנחנו מורידים את הראש, יורידו לנו את הראש. זה מה שקרה פה בשבעה באוקטובר, וזה מה שקורה גם בעולם. אנחנו צריכים להבין, האחדות זה לא מילה שהיא סתם. עם הנצח זה לא דבר שהוא מובן מאליו. אם אנחנו לא נשקיע בזה, אם אנחנו לא נשקיע בחוזק שלנו, בחוסן שלנו, באחדות שלנו, בזהות שלנו, אנחנו לא נהיה כאן. וזו אחריות שלנו. זה אחריות שלנו, זה היום המשמרת שלנו. זו החוליה בשרשרת שאנחנו אחראים עליה. הסבים והסבתות שלנו התמודדו עם אתגרים יותר גדולים משלנו בלי מדינת ישראל. היום יש לנו מדינה, יש לנו את הפריבילגיה הזאת לשמור על העם שלנו. ואם אנחנו לא נדע, ואני לפני כן הסברתי מה האחריות של הגויים, כן? הם אחראים על הביטחון שלכנו שם. אבל אנחנו אחראים על החוסן שלנו. אנחנו אחראים על החוסקה שלנו, אנחנו אחראים על הזהות שלנו, ואנחנו אחראים על האחדות שלנו. וזו האחריות שלנו. ובהקשר הזה, כל אחת ואחד מאיתנו צריכים לקחת אחריות ולראות איך אנחנו משתפרים בכל אחד מהפרמטרים האלה.
חברים, שאלה אחרונה זהה לשניכם, אני מבין שזמנכם קצר. יבגני סובה, האם אנחנו עדים לפתחו של הכרה בינלאומית במדינה פלסטינית? אנחנו רואים גל שלם של 100 מדינות שמאיימות, רוצות להכיר במדינה פלסטינית. זה מה שיצא לנו מהשבעה באוקטובר?
קודם כל, אנחנו לא בפתחו, אנחנו בפנים, אנחנו בתוך התהליך. יש לא מעט מדינות שכבר הכירו, יש מדינות של האיחוד האירופי שהכירו, אירלנד, סלובניה, ספרד, הם כבר הכריזו, חלק מהם גם העבירו את זה בפרלמנט. אנחנו צריכים פשוט להסתכל ולהסביר לאותן מדינות שמבחינתם הם צריכות להחליט מה שווה להם, להיות בקשר עם ישראל ובאמת פה לעשות יחסים נורמליים איתנו, לקבל מאיתנו כל מה שאנחנו יכולים לתת, או שפשוט הם בוחרים במדינה שתומכת ועדיין לא גינתה. אני מדבר על הרשות הפלסטינית שטרם גינתה את השבעה באוקטובר. אני חושב שההסברה צריכה להיות מאוד פשוטה, או שאתה עם ה-bad guys או שאתה עם ה-good guys,
או שאתה איתי או שאתה נגדי.
כן,
נקודה, ולא צריך למצמץ פה.
לא צריך למצמץ פה. לא צריך למצמץ, וככה צריך
להתנהג. יבגני, אני סובה, חבר הכנסת, אני רוצה להודות לך.
תודה לך.
ותהנה מההופעה.
תודה רבה.
יעקב, התשובה שלך, האם אנחנו באיזה צונמי של הכרה במדינה פלסטינית, כאשר מצב היהודים בחירה מבחינת הביטחון האישי שלהם, האם אתם בהסתדרות הציונית העולמית, יש לכם בכלל כלים להתמודד עם הצונמי הזה?
תראו, אנחנו לא אנשי הסברה. זה לא הייעוד שלנו, זה לא המטרה שלנו. אין ספק שבשנה וחצי האחרונות כולנו עסוקים בלהסביר, למרות שהכתובת היא על הקיר, חברים. המרצחים האלה נכנסו לעוטף עם מצלמות. הם צילמו את הכל, הם פרסמו את הכל. נכון. אין פה בעיה עם העובדות, הכל ברור. והכל ידוע, ואנחנו צריכים, והעולם רוצה להכניס את הראש בתוך החול ולהגיד בוא נע דברים אחרים.
תשמע, זה לא נתפס בדעת האנושית שאתה יכול לעשות זוועות כאלה לאנשים. והם, ברגע שהם רואים את זה, תחשוב רגע את הסיטואציה, בריטניה, אתה יודע כמה כמויות של מהגרים, יש שם מקומות שהמשטרה המקומית כבר לא נכנסת.
לא משטרה, יש שם ראשי ערים מוסלמים בבריטניה, חבר'ה, הכתובת היא על הקיר, אנחנו צריכים להבין. הם צריכים להתעורר ולהבין, היום זה העוטף, מחר זה פריז ורומא. נקודה, בסדר? וצריך להבין את זה, וזו כתובת שהיא נמצאת על הקיר. שתיים, אנחנו מבינים אותם גם, שיש להם לחצים פנימיים, כי היום יש הרבה מאוד מכוח הבחירה שם, מהגוף הבוחר, מהפוליטיקה הפנימית, שהוא מהגרים מוסלמים. צריך לשים את זה על השולחן, זה לא קורה סתם.
נכון, נכון.
זה לא קורה סתם. אז אנחנו בסוף צריכים לסמוך רק על עצמנו, ולהרים את הראש בגאווה יהודית, ולחזק את הערכים שלנו. אנחנו לא עוד כוכב בדגל האמריקאי, יש לי המון הערכה לממשל האמריקאי, גם הזה וגם את הקודם. אבל אנחנו צריכים לסמוך רק על עצמנו, ואנחנו צריכים לחזק את עצמנו. וזה הזמן של כולנו להרים את הראש בגאווה יהודית, ולעבור את המשוכה הזאת כמה שיותר מהר.
אתה יודע מה מפריע לי?
מה?
שאנחנו, העם היהודי, אנחנו כל הזמן מקטרים. עכשיו יש גל אנטישמיות מאוד חזק בעולם, קנדה, בארצות הברית. יש לכם מדינה יהודית. תבואו.
העזרה שלהם והחשיבות שלהם בגולה...
לא בהכרח, לא בהכרח, אבל אתה רואה שהיום...
בן סימון, בן סימון, אל תתבלבל. החשיבות שלהם פה יותר גדולה. אני מחבק את אחינו בתפוצות וזכותם להחליט. איפה הם יגורו? אבל להגיד שהחשיבות שלהם שם יותר גדולה, אני לא מתחבור
לדבר. אבל החשיבות שלהם...
בואו נחזק את הבית כאן, זה הדבר הכי גדול. אז אנחנו מקסימום נגדיל את שירותי החוץ שלנו, נביא עוד שגרירים, הכל בסדר. תהיה לך עוד עבודה כשגריר, בעזרת השם.
אמן. תגיד לי משהו, אפרופו יאיר גולן, האם נזק נגרם בעקבות האמירה שלו?
בהחלט, בהחלט. הבנים של כולנו משרתים בצבא, הוא שירת בצבא בתפקיד בכיר ביותר, כן? לבוא ולירוק לבאר ממנה הוא שתה, לבוא ולזלזל בילדים של כולנו שנמצאים עכשיו בעזה, הלו, הלו, יש גבולות שלא עוברים, אפילו אם אחרי זה הוא מסביר שהוא לא התכוון לכך וכן התכוון להוא.
אז קודם כל לעשות נזק ואחר כך להגיד, אוי, לא התכוונתי לנזק הזה, רציתי נזק אחר, יותר קטן.
חד משמעית, יש דברים שלא עוברים, הוא עבר את כל הגבולות בהקשרים האלה, ויש לי הרבה הערכה אליו, הייתה לי הרבה הערכה אליו לפני...
תראה, אני חושב שאם כבר דיברנו על יאיר גולן, אני חושב שאם המדינה היא מתוקנת, אז יאיר גולן חייב לקבל את העונש שלו על האמירות האלה. חייבים לנקוט איזושהי פעולה שתבוא ותגיד, די, בשביל מאבק פוליטי, אתה מקריב את המדינה, אתה לא מקריב אותי.
בדמוקרטיה יש זירה אחת שהוא יקבל בעונש, וזה
הקלפי. מה התחנה הבאה שלך, יעקב, בסיורים שלך בקרב הקהילות היהודיות?
תראו, אני מטפל בכל עם ישראל, באלה שיושב בעם ישראל שיושב בציון, בעם ישראל שבעזרת השם עוד יישב בציון, וגם באלה שיבחרו לא לשבת בציון. יש לנו עם אחד, יש לנו מדינה אחת, אנחנו צריכים לשמור על שניהם, אנחנו נמשיך לעשות טוב למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, וחבר'ה, עוד לא עבדה תקוותנו. תאמינו בכך, תרימו את הראש בגאווה יהודית, שיהיה לכולם שבת שלום וחג...
סיימנו את החלק הראשון עם אופטימיות.
עם אופטימיות ומשפט שרצינו לשמוע ושכולם צריכים לשמוע. יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, אנחנו מודים לך מאוד על הרעיון הזה.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה, תודה. עכשיו, מכיוון שאנחנו עם קצת משוגע,
קצת,
אבל על זה קורין אלעל כתבה שיר נדיר.
נכון.
כי אנחנו זן נדיר.
ממש.
אז בוא נשמע אותו.
שים בגופנו חופרים מקלטים עזה היא ספינה שטובעת כשחופרים מקלטים. אנחנו זן אדיר, ציפור משונה, החלומות באוויר, הראש באדמה. אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים, ורוב הזמן מתביישים בגופנו חופרים. אנחנו נמלטים ממסגה משוגעת, נדחקים לסירות משוטים. כל יבשה היא ספינה שטובעת כשחופרים מקלטים. אנחנו זנדיר, ציפור משונה,
איזה שיר, איזה שיר. ואנחנו ממשיכים, אנחנו נשים איזה ג'ינגל, אבנר? בא לך לשים איזה ג'ינגל? בוא תשים איזה ג'ינגל.
כאילו אם כבר, אז כבר, אתה מבין, תעשה פייד אאוט כזה.
או, איך אני אוהב את הג'ינגל הזה. כן, כן, תשיר, זה שיר שאתה
חושב. איזה גאון מי שיצר אותו, אני אומר.
סוגרים שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
אתה נתת לי שיר אחר, ראית? נתת לי שיר אחר, כן? אמרת לי תעשה מה שאתה רוצה, נתת לי שיר אחר.
כן, כן, אתם ברדיו סול בתוכנית סוגרים שבוע, ואנחנו ממשיכים לעסוק בנושא של האנטישמיות בעולם, ובצעד חסר תקדים שלא היה מעולם, צריך לציין, המל"ל העלה את אזהרת המסע לא להאמין מי, על איזה מדינה שוקי? על קנדה.
קנדה.
קנדה, המקום הכי שקט בעולם, מרמה אחת לרמה שתיים. דהיינו, איום של מה שנקרא לנקוט אמצעי זהירות.
איום מזדמן.
איום מזדמן לאור היום. איום גובר...
יש סיכוי שיקרה משהו.
כן, יש איום גובר מצד גורמי טרור כנגד ישראלים ויהודים בקנדה.
אתה יודע מה יגידו לך ישראלים בקנדה?
מה?
גם שאנחנו עוברים את הכביש, יכול לקבוע בנו אוטו.
בשנה וחצי האחרונות בוצעו מספר תקיפות נגד מוקדים ומוסדות יהודים. בהם גם ירי, זריקות, בקבוקי תעבירה ואיומים נגד ישראלים ויהודים במדינה. והשבוע הייתה הפגנת אחדות בעד ישראל, אבל גם הפגנת נגד. וכדי לשמוע יותר פרטים, אנחנו זימנו אל קו הטלפון שלנו את ידידנו הוותיק, הבעלים של ערוץ חדשות ישראלי, פרספקטיבה בטורונטו, ומי שמכיר מקרוב את המציאות שהם חווים שם, מאז השבעה באוקטובר, רונן ישראלסקי, ידידי היקר, ערב טוב לך.
ערב טוב נפתלי, שלום שוקי, מה שלומך?
ערב טוב.
בסדר, אנחנו דואגים לך, רונן.
קודם כל תודה רבה על הדאגה, אנחנו מקבלים בשבוע האחרון, מאז שיצא אזהרת המל"ל, אנחנו מוצפים בהודעות דאגה וסולידריות מכל קצווי תבל, ישראלים בכל העולם נוצרים איתנו קשר. קודם כל אנחנו בסדר, אנחנו בסדר. בוא אני אשתף אותך קצת איפה ההודעה כן. הזאת תפסה אותי.
איפה תפסה אותך?
אני ביום ראשון האחרון הייתי במצעד, ב-Walk for Israel, המצעד השנתי שלנו כאן, שבו כל הקהילה היהודית והישראלית יוצאת למפגן תמיכה בישראל. ותשע בבוקר, תשע ורבע, אני הייתי בנקודת הפתיחה של המצעד, שידרתי משם בשידור חי לערוץ שלנו, ופתאום אני מקבל פוש בטלפון, אזהרת מלל, זה התחיל עם אזהרה מספר אחת, שהמלל מוציא הודעה שישראלים צריכים להיות ערניים, לא ללכת למקומות הומי אדם, לא ללכת עם סממנים יהודים או ישראלים, ואני עומד שם, באמצע, בנקודת הפתיחה של המצעד, אלפי אנשים ישראלים ויהודים מסביבי, דגלי ישראל, זה פשוט היה מחזה סוריאליסטי. היו לא מעט שוטרים וכוחות מבטחה, מסוקים באוויר, רחפנים, כוחות ביטחון סמויים וגלויים, וגם שידרתי לקהל שלי, אמרתי להם, תראו מה הולך פה, אנחנו פה במפגן התמיכה, במקביל מקבלים את ההודעה, כעבור רבע שעה ההודעה עלתה לרמה 2, וזה באמת היה סוריאליסטי, כי אני חייב לציין שבנקודת הפתיחה התאספו אלפי יהודים, אבל היו גם כמה עשרות פלסטינים, רוב פלסטינים, עם דגלי פלסטין, הם היו מוקפים בשוטרים סביבם, שלא נתנו להם להתקדם לכיוון המצעד שלנו, ככה שהם היו בעצם די מוקפים, הם לא יכלו בעצם לעשות שום דבר. הרגשנו מאוד בטוחים, אני חייב להגיד, מאוד בטוחים, המשטרה הראתה נוכחות מסיבית, כמו שאני אומר, גם על הקרקע וגם באוויר מעלינו, כל הזמן חגו מסוקים ורחפנים. מה שכן אני יכול להגיד זה שאם בשנים הקודמות המצעד הזה היה 10 קילומטר, אחר כך 7 קילומטר, השנה הוא היה רק 3 קילומטר. המשטרה אישרה לנו לעשות מצעד קצר מאוד, הקצר ביותר שאני זוכר בעשור האחרון, אבל הגענו לנקודת הסיום בשלום.
אבל זה לא רק זה, רונן.
גם הייתה נוכחות שיא השנה, 56 אלף איש הגיעו עם דגלי ישראל, ובעצם הראינו ש... אתה יודע, אתם אומרים, לא לפחד כלל.
כן, אני ראיתי דיווח שלך ביום העצמאות של ישראל בטורונטו, ואמרת לי ש... אמרת שם שהוא היה עצוב במיוחד השנה.
תראה,
מבחינת הנוכחות הישראלית, הדגלים, כל הטקסיות הזאת שהייתה פעם חלק מהמסורת הקנדית, הסובלנית, כלפי ישראל וכלפי העם היהודי.
תראה, אני רק אתאר לך את האבולוציה של יום העצמאות בקנדה. לפני 10 שנים, כשאנחנו הגענו לכאן, אני זוכר חגיגות בפארקים, בצפון העיר, בשכונות היהודיות, עם דוכנים, עם פלאפל, עם דגלי ישראל, עם מתנפחים, עם שירה בעברית, אייל גולן במערכת ההגברה, לא אייל גולן פיזית, אבל השירים שלו, עם אומנים שהופיעו, לאט לאט זה הצטמצם, ועבר פנימה ל-JCCs, למרכזים היהודיים. בשנה הזאת, לצערי, לא היה שום דבר ביום העצמאות, כן היה אירוע לאחר מכן, תכף אני אספר עליו, הדבר היחידי שהיה ביום העצמאות עצמו זה בעיריית טורונטו יש מין מרפסת כזאת שעומדת להשכרה למי שרוצה, יש עליה קן כזה של דגלים, אתה יכול לשים עליה איזה דגל שאתה רוצה. אז הקונסוליה שלנו שחת המרפסת הזאת בשבע וחצי בבוקר, עוד לפני שהקנדי הממוצע בכלל מתעורר, כי פה מתחילים לעבוד בתשע. הגיעו לשם איזה 30 נכבדי הקהילה, הרימו דגל, שרו התקווה והלכו הביתה. זה היה לציין את זה, אבל זה היה מאוד עצוב. זה היה האירוע הכי פחות משמעותי שאני זוכה בעשור האחרון, אבל בשבוע שעבר היה אירוע בעצם לציון יום העצמאות באיחור. זה קרה בבית כנסת כאן. שוב אני אומר, הקונסוליה היא זאת שארגנה את זה, ובאמת שפו גדול על הארגון, זה היה מאוד נחמד. אבל זה היה אירוע סגור למוזמנים בלבד, לא לקהל הרחב. וכן, קנדה שינתה את פניה, אלינו לפחות.
תגיד רונן, כשאתה מסתובב ברחוב ובמרכזים הגדולים, בקניונים, אתה מרגיש שיש שינוי כלפי ישראלים? מרגישים את העלייה באנטישמיות כלפי ישראלים? קורה מצבים שלא מוכרים למשל ליהודים, או שאין כניסה ליהודים כמו ששמענו בהרבה מקומות, לא משרתים במסעדות, לא מסעדות? זה, אתה מרגיש איזשהו שינוי? בוא רגע נתעלם מהזרת המלל, אוקיי? ונרד לפרקטיקה של היום-יום.
אז ככה, אני באופן אישי, אין עליי שום סממן יהודי, גם את המגן דוד אני שם בתוך החולצה שאני יוצא מהבית. אין לי, אני לא אדם דתי, אז אין לי כיפה או לבוש של אדם חרדי, אז קשה לזהות. אבל אני יכול להגיד לך שבשבוע, לפני שבועיים זה היה, זוג יהודים שדווקא כן השאירו את השרשרת עם המגן דוד מחוץ לחולצה, נכנסו לשופר, שופר זה כמו סופר פארם בארץ,
כן.
ואיך שהם נכנסו, ניגש אליהם המנהל של המקום ואמר, אתם לא יכולים להיכנס לפה עם המגן דוד הזה ועם עם הסמל של מדינת ישראל, כי אנחנו לא מקבלים את זה פה. אז אמרו לו, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? קנדה זה מדינה חופשית. אז הוא אמר, אני מבקש לכם לעזוב את המקום ולא לעשות פה פרובוקציות. הם עזבו את המקום, העלו פוסט על זה.
רגע, אם הוא היה מוריד את המגן דוד...
יש מסעדות שלא משרתות ישראלים, יש מסעדות שלא משרתות יהודים.
רגע, אבל אם הוא היה מוריד את המגן דוד ואת הסמל היהודי, הוא היה יכול להמשיך לקנות?
לכאורה. ככה, אתה יודע, ברגע שאתה המנהל של המקום בא אליך ואומר, אתה, אני לא יודע אם אתה רוצה כבר להישאר שם. אבל אני אתן לך עוד אינדיקציה. אינדיקציה מאוד מאוד שאומרת הרבה. יש אחד מהחבר'ה של הקהילה שלנו פה, זה בחור ישראלי במקור, יהודי כמובן, בשם אמיר אפשטיין. הוא הרים אפליקציה, הוא איש הייטק, הוא הרים אפליקציה שנקראת גרפיטי וואץ'. יש לנו בעיה פה שבכל פינה אתה רואה גרפיטי נגדנו, או צלבי קרס, או פרי פלסטיין, או F-U-C-K Israel, או ג'נוסייד. אתה רואה מלא גרפיטי, ממש, בכל פינה. בבתי ספר, ליד בתי כנסת, ברחובות ראשיים. אז אמיר הרים אפליקציה שברגע שאתה רואה גרפיטי כזה, אתה מצלם את זה. הצילום כמובן הוא עם לוקיישן, הוא עם נקודת ציון. מעלה את זה לאפליקציה, והוא דואג שמישהו יבוא ויסיר את זה. תקשיב, אתה לא יודע כמה נקודות יש על המפה, זה מטורף. מלא. עשרות נקודות בכל רחבי טורונטו, ועוד יותר ברחבי קנדה, זה לא יאומן.
אתה שומע למשל מאנשים שאומרים, אולי הגיע הזמן לעזוב ולבוא לישראל? או לעבור למקום אחר?
או למיאמי, או ללוס אנג'לס.
בברלי.
אוקיי, אז... אז השיח הזה היה מאוד מאוד בולט עד הבחירות האחרונות, כי בעצם היהודים כאן אמרו, בוא נראה מה יקרה בבחירות. אם השמרנים יעלו, אנחנו מקווה שיהיה איזשהו שינוי. אם הליברלים יעלו, יהיה פה אקסודוס, תהיה פה ממש בריחה המונית. זה לא קרה, כלומר, כי יש גם עניינים, יודע, לא פשוט לקום ולעשות הגירה עוד פעם. לא מדבר רק על הישראלים, אלא בעיקר על היהודים שפה, אתה יודע, זאת המדינה שלהם. זאת המדינה שלהם, יש להם הורים מבוגרים פה, יש להם ילדים קטנים פה, זה לא פשוט, אבל בהחלט אני יכול להגיד לך, אני דיברתי עם הקונסוליה לפני כמה ימים, אני יודע שמאז הבחירות ש... שזה כלום, זה היה לפני שלושה שבועות, כבר כ-250 משפחות פנו לקונסוליה להתחיל בקשת עלייה, שזה המון. זה מספרים ש... אתה יודע, של שנה שלמה, וזה קרה בשבועיים, שלושה. ואני יודע שיש יהודים שגם מתכננים את העזיבה שלהם, אבל זה לא פשוט. שמה, זה לא פשוט.
לא, אין ספק שלעקור משפחה עם הורים ומבוגרים.
ילדים, חינוך.
ילדים, מסגרות, חלק יהודים עברית, חלק לא יודעים עברית. אין ספק שזה לא... זה... אבל כשאתה שם את מה שיש מהצד השני, אז אתה מפחד שהילד שלך יצא לרחוב, ואם חלילה הוא חובש כיפה, או יש לו שרשרת של מגן דוד שלא שמת לב, אז אתה גם לא יודע לאן זה יגיע.
אתה יודע, רונן, אני שואל את עצמי, האם זה כמות המוסלמים בקנדה, או איזה טירוף חושים של הנוצרים כלפי ישראל בעקבות השבעה באוקטובר?
זה גם וגם. זה גם וגם, כי תראה, קודם כל שיש כאן 2 מיליון מוסלמים רק בטורונטו. 2 מיליון מוסלמים, מתוך 10 מיליון...
תבין כמה כוח אלקטורלי
יהיה. מתוך 10 מיליון קנדים, יש בערך 200,000 יהודים, ו2 מיליון מוסלמים, רק בעיר שאני גר בה, אוקיי? עכשיו, מעבר לזה, גם הקנדים הלבנים, תשמע, אתה יודע כמה חברים קנדים, אפילו מהמקצוע שלנו, מפיקים, בימאים, עורכים, צלמים, נתקו איתי קשר מאז השביעי לאוקטובר. זה לא יאומן. יש לי חבר שהוא מפיק מאוד בכיר פה בטלוויזיה הקנדית, כשהיה את הסיפור של משפחת ביבס, שמשפחת שהחזירו את שירי והתינוקות, הוא כותב כל הזמן על המלחמה, ואמרתי לו, ג'ון, אולי... בעצם לא, חבל שאמרתי את השם, לא חשוב. אמרתי לו, אולי תכתוב גם על זה משהו? אז הוא אמר לי, לא, אני לא רוצה לקחת צעד. אמרתי לו, אתה כל הזמן לוקח צעד, נגדנו, אולי פעם אחת תכתוב משהו הומני, בכל אופן זאת אישה וילדים. הוא אמר לי, רונן, אני לא עושה שום דבר, זה לא תוכנית כבקשתך, אני הולך לפי צו המצפון שלי, בקיצור, ניתק איתי קשר.
אז הוא לא חבר.
הוא לא היחיד.
הוא לא היחיד, וזאת מגמה, ואתה יודע, רונן, אני שואל את עצמי, אוקיי, אתה מזכיר הרבה את הקונסוליה ואת העבודה היפה שלה, ואני שואל אותך, איפה השגריר שלנו בקנדה?
הוא באוטווה.
נו, מה הבעיה להגיע לטורונטו? הוא היה בצד?
אני לא ראיתי אותו, אבל אני לא יכול להגיד לך אם הוא היה או לא, אני לא יודע.
אני חושב שגם אתה דיפלומט מנומס.
לא, לא, אני לא רוצה להגיד כי אני לא יודע, יכול להיות שהוא היה, אני לא ראיתי אותו. אבל
אני לא חושב שזה עניין של שגריר.
לא, אני אגיד לך, זאת גם אמירה. לראות את השגריר מופיע, נמצא, זאת אמירה. ואני שואל את רונן...
הוא ידע בכלל שיש הפגנה כזאת?
אני מתאר לעצמי שכן, בוודאי שהוא ידע. הוא היה צריך להוביל את ההפגנה הזאת. ואם רונן לא ראה אותו, אותי זה מצער ברמה אישית.
השגריר מתעסק בעניינים פרלמנטריים. באוטווה יש לנו את הקונסולית שלנו, עידית שמיר, שהיא מדהימה, והיא כאן בטורונטו. היא לא הייתה במצעד בגלל, לדעתי, סיבות רפואיות שהיו באותו יום. היא כבר בכמה אירועים לא מגיעה, אבל היא שולחת את הסגנים שלה, גם את שני אזולאי וגם את יאיר קסטל, הקונסולים מתחתיה, והם עושים עבודה נהדרת. אין לי מילה אחת להגיד נגדם. הם עובדים במציאות בלתי אפשרית. בשבוע הבא הולכת להיות הפגנת ענק של פלסטינים מתחת לבניין של הקונסוליה שלנו, ואני מתאר לעצמי שהם לא יהיו שם באותו יום, כי זה ממש סכנת חיים, ממש אבל. תשמע, כל יום ראשון יש מפגנים פלסטינים פה בשכונה שלי.
כן.
בשכונה שלי, בטורן היל, בשכונה היהודית, וזה הגיע למצב שיש להם מיצג, יש להם מיצג סינואר, שהם מביאים קורסה, הם צבעו אותה, קורסה צהובה כזאת, הם צבעו אותה בצבע של דם, ויושב שם ערבי עם כפייה ועם מקל, כאילו זה סינואר לפני החיסול. עכשיו, השוטרים הקנדים לא עושים כלום. הם אומרים, זה מיצג, זה לא אלים. עכשיו, אתה יודע, לנו זה נוגע בנימים הכי, זה מזעזע אותנו לראות את זה. אתה יודע, אני יורד לסופר, אני יורד לטים הורטון, זה קנות קפה, מה שזה לא יהיה. אני רואה את האידיוט הזה יושב שם על הקורסה, מפחיד את כל האנשים המבוגרים. לי הוא לא מזיז, אבל, אתה יודע, מעורר אימה, ואיתו עשרות, לפעמים מאות פלסטינים מסביבו. עכשיו, תשמע, הם חכמים. הם לא ירביצו לנו, הם לא עושים כלום שהמשטרה שם, הם רק עומדים עם דגלי פלסטין ועושים לנו תנועות עם הידיים, אבל הם לא עושים כלום, אתה יודע, הם לא...
תפוס אותי לפני שאני ארביץ.
הם להמשיך את זה.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, רונן...
זה לא קשור להחלטה של ממשלה בקנדה? להילחם באנטישמיות? להילחם בגל הזה?
הם נלחמים באנטישמיות, אבל הם גם מאפשרים חופש ביטוי קיצוני ביותר. אתה יכול להגיד כמעט, אתה יודע, אתה מכיר את הסיפור הרי שבאנגליה, בהייד פארק, אתה יכול להגיד הכל חוץ מלקלל את המלכה.
כן.
אז פה זה בערך אותו דבר. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, זאת זכותך המלאה.
כל עוד שזה לא גולש לאלימות.
כל עוד שאין הרמות ידיים, בדיוק.
רונן, אתה 10 שנים בקנדה?
אמת.
יש לך מחשבות שניות?
בטח שיש לי, אבל תשמע, אני שמעתי...
תשתף אותנו קצת.
אני שמעתי אתכם מדברים גם עם יעקב קודם.
יעקב חגואל.
כן, מההסתדרות הציונית. תשמע, קודם כל... איך אני אגיד את זה? זה לא פשוט לחזור לארץ היום. הלוואי שיכולתי, זה המון כסף, לקנות בית, אין לי היום בית בישראל, לקנות בית בישראל זה כמעט בלתי אפשרי, בתחום שלי כבימאי טלוויזיה, או מפיק טלוויזיה, זה בעצם סוג של התאבדות, הרי אני באתי מהטלוויזיה בארץ, כן. באתי שנים, כן. בקשת, ברשת, בערוץ 10, אצל כולם, ובאתי לפה, והמצב שלי השתפר, תודה לאל, הרי לא עברתי בגלל ש... אתה יודע, בגלל שהיה לי מדהים, כאילו. עכשיו, זה לא פשוט, זה לא פשוט. הלוואי שיכולתי. הלוואי שיכולתי, ואני בודק כל הזמן את האפשרות הזאת. יש אופציה נוספת. יש את האופציה של מיאמי. שמיאמי היום זה בעצם תחנת הביניים של הרבה יהודים וישראלים קנדים, שעוברים למיאמי לפני ישראל. זה סוג של ישראל קטנה, הרבה יותר בטוחה מטורונטו. ומי שמצליח להשיג גרין קארד, עובר. ואני יכול להגיד לך שיש שם כפול ישראלים ויהודים מפה בטורונטו, מפה יש לנו 400 אלף בכל קנדה, רק במיאמי יש כמעט 1,000,000 ישראלים.
יאללה,
איזה נתון. ישראלים ויהודים. זה כבר יותר מלוס אנג'לס. פעם לוס אנג'לס הייתה המרכז הגדול ביותר של ישראלים, היום זה מיאמי. ויש שם ראש עיר שבעדנו, אתה יודע, אני הייתי שם לא מזמן, אתה יודע שרוב היהודים גרים איפשהו שם בדאונטאון, במיאמי ביץ', יש כל מיני שכונות, כשלפעמים פעם במגיעים פלסטינים ועושים שם הפגנות, יש שני גשרים, כמו בהולנד, יש שני גשרים שראש העיר מרים את הגשרים למעלה, זה גשרים מפתחים כדי שהפלסטינים
לא
יוכלו להיכנס לשכונה של היהודים.
כן. אתה פשוט לא ראית, אני כבר עשיתי את הערבה של הגשר, את התנועה.
בדיוק, בדיוק. ומרימים את הגשרים כשלא ייכנסו לשכונה של היהודים. איפה פה בטורונטו, אכפת להם? לא, אני לא אגיד את זה לא אכפת להם, אכפת להם, אבל זה לא קורה.
אבל חופש הביטוי שם גדול יותר.
אנחנו קודם כל נאחל לך שתשמור אתה ומשפחתך על עצמכם. וגם בקהילה היהודית, ותמשיך לעשות את העבודה החשובה עם הערוץ החדשות הישראלי שלך בטורונטו. יש לך מאות אלפי צפיות, הרבה אנשים רואים בו, ערוץ חשוב ומרכזי בקשר שבין ישראל לתפוצות, ואני רק יכול לחזק אותך בעניין הזה, ואני משוכנע שעוד יבואו ימים טובים יותר, אם זה בטורונטו, אם זה במיאמי, או
בישראל.
או בישראל.
ואני די בטוח שאם תבוא לישראל, נפתלי ישמח לארח אותך פה ולעשות איתך תוכנית גם.
ועודך, איזו שאלה.
אין ספק.
אז רונן...
אני מאוד מודה לכם חברים, תודה רבה.
רונן,
אני מנסה לשמור פה על הגחלת, ותודה רבה על הדברים המחממים שלכם. תודה.
תודה לך. תודה רונן. שוקי, מה אתה אומר? זה עצוב, אה?
שמע, תראה, הוא היה מאוד כנה.
כן. הכנות שלו...
הבן אדם שם את הקלפים על השולחן, ואתה יודע, כשאתה אומר, יאללה, בוא, כמו שאני אמרתי בהתחלה למעשה, כן. זה גם כאילו כמו איזו סתירה בשבילי, כי, נו, תבואו לפה. אבל פתאום בא הבן אדם מהצד השני, והוא אומר, תשמע, אני לא יכול לקנות פה בית, אני לא יודע איך יהיה לי פה עבודה, אוקיי? Okay? יש לו תפקיד מסוים ייחודי יחסית, כן. כי אתה יודע, אין הרבה מפיקים בטלוויזיה שיש לנו.
והוא צריך לעקור את המשפחה, ילדים, בית, זה לא קל, זה לא קל.
עכשיו אנחנו נחזור לנקודת הפתיחה של התוכנית.
אז תיקר בחשבון אלבניה, אפשר לעבור.
לא, אבל אנחנו נחזור אל, אל דברי הפתיחה שלנו, אל מתווה וויטקוף. ואני מבין שישראל קיבלה.
ישראל, לפי הנתונים, לפי מה שאומרים, ישראל קיבלה את המתווה של וויטקוף.
שנזכיר, תשעה חיים.
תשעה חיים.
18 חללים.
ו-60
יום הפסקת אש.
60 יום הפסקה.
האום מחלק את המזון.
כרגע זה לפי ההסכם.
ואנחנו ניסוג ממקומות שבהם אנחנו נמצאים שם. וישראל קיבלה את המתווה הזה, לפי מה שאתה אומר.
עיתון אל ערבי הסעודי מאשר שהחמאס קיבל
גם הוא
את ההסכם, אבל עדיין בישראל אומרים אין אישור מחמאס לגבי המתווה.
הבנתי.
אני רק מקווה שאם בכל זאת יקבלו את ההסכמים, אז אחד התנאים הכי חשובים שצריכים ישראל לעשות, אין את התהלוכה הזאת שהם עשו, אין את ההצגה הזאת.
ברור, ברור.
זה אסור שיקרה, אסור לחזור על זה.
טוב, אנחנו, יש לנו גם את סוף השבוע וגם את שבועות.
כן.
אני לא אגיד, אני לא אשאל אותך איזה עוגות אתה הולך לאכול.
קל מאוד.
מה?
במסעדה. קל מאוד.
תגיד לי, את להקת צלילי רעוד, אתה זוכר?
בזוכרי ימים ימימה. בוודאי.
אז אנחנו נסיים את התוכנית הזאת עם להקת צלילי רעוד שמציינת 50 שנה להיווסדה.
איפה הם התחילו בכרם, אתה זוכר?
יאללה, איזה להקה זאת הייתה. אז יש להם את השיר הזה, זה לא חלום. אז אנחנו נתחיל אבנר את השיר הזה, אני אומר כמה מילות פרידה ונשמע אחרי זה את השיר. אז אתה כבר יכול לשמוע את השיר הזה באנדה.
תן לו פלייק אתה.
טה-טה-טה-טן. כן. זהו, עד כאן תוכניתנו, סוגרים שבוע. תודה לכם, צופות וצופים יקרים. תודה לך ידידי שוקי אברהם.
תודה רבה לך נפתלי.
אני שמח שחזרת. הגיע הזמן.
הגיע הזמן, כן.
הגיע הזמן.
תודה לך. למרות החום פה באולפן.
לא, זה החום בלב. זה מה שקובע. תודה לך, טכנאי השידור שלנו, אבנר רואקר. להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. וקדימה, צלילי אהוד, ניתן להם את הבמה.
יבוא עוד יום ואתה תצטער לחזור הביתה.